רדיו סול סימואל, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי והגדול במדינה. השעה 5:00, היום יום רביעי, זין אייר תשפ"ד, 15 למאי 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. רדיו סול שמח לרח שוב את ידידינו פרופסור אבי סגי, אמו נדון היום בשאלה הקשורה ליום העצמאות אותו ציינו אמש. והשאלה היא, מהי הציונות בעת הזאת? והאם סיימה הציונות את תפקידה? וקודם שנצא לדרך, נשמע את חווה אלברשטיין בשירה ארץ אהבתי, להזכיר את כולנו שארץ אהבתי היא התולדה של הציונות מ-1897.
למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלומות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנרים שמחים. טררררררר, טררררררר, למלכה אין בית, למלך אין כתר. רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ורעב כל היתר. אך שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ארוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנותייך חתן קלה, וכל קבצנייך.
פרופסור אבי סגי, אתה איתנו?
כן, בהחלט.
יפה. נצא לדרך. נגדיר למאזינינו מהי הציונות המקורית שצמחה ב-1897. האם הציונות היא לפי דרישת הרצל, שחשב שהפתרון, שהציונות היא פתרון פוליטי למצוקת היהודים באירופה, דהיינו הקמת מדינה בארץ ללא עם, עבור עם ללא ארץ, או לפי אחד העם, שקבע לא העם היהודי בסכנה, אלא היהדות בסכנה. ומדוע היא בסכנה? כי היהדות לא יודעת איך להתנהג מול העולם המודרני. במילים אחרות, מה תהיה הזהות היהודית החילונית? בסוגריים, עד היום, השאלה הזאת היא במלחמת הבנה בתוכנו 2024. פרופסור זגי, מה קרה בשטח ב-137 השנים אחרי החלום הציוני שנולד ב-1897? החלום של מי גבר? של הרצל או של אחד העם או של שניהם יחד?
לאמיתו של דבר, שני החלומות התגשמו ולא התגשמו. קודם כל, הסתירה ביניהם הייתה הכרחית, מפני שבניסוחים של אותם ימים, זה היה הבחנה בין טיפול בבעיית היהודים, לבין טיפול בבעיית היהדות. הרצל משך לבעיית היהודים, זאת אומרת, לנוכח העובדה שעם ישראל בתפוצות, חווה וחש שהוא מעין רוח רפאים בקיום ההיסטורי, כאשר צומחות המדינות החדשות, כאשר העידן הלאומי יוצא לדרכו, רק רוח רפאים אחת נשארת מחוץ להיסטוריה, זה העם היהודי, שבעצם לא מקבלת שום מעמד, שום גיבוי, כיחידים כן, כעם לא. כבר אוטו פינסקר באוטו אמנציפציה שלו הדגיש את העובדה הזאת, שמה שעם ישראל צריך זה לא אמנציפציה, לא שוויון זכויות, אלא אוטו אמנציפציה, מפני שהוא קלט לעומק את מחשבתו של הייגל, שהוא השפיע על כולם, שעם ישראל הוא רוח רפאים, או אם תרצה בסגנון של המיתוס הנוצרי האנטישמי הקדום, היהודי הוא היהודי הנודד. אותו מיתוס שהשפיע, בהתחלה הוא היה שלילי מאוד, במפנה המאות ה-19-20 הפך להיות גורם חיובי, אבל ברור לגמרי שליהודים לא הייתה מולדת. המולדת שלהם היה הטקסט, כמו שהנרי חיינה אמר, והם היו זקוקים למקום להניח בו את רגלם, כדי שיחוו חירות משלטון זלזרים, וכדי שיוכלו לטפח לעצמם עצמאות. אז זה הצד ההרצליאני. אבל הצד של אחד העם גם הוא היה חיוני. אם אחד העם לבד היה מנצח, אם רעיון המרכז הרוחני היה מנצח, לא הייתה קמה מדינת ישראל, לא הייתה קמה מדינה של העם היהודי, היינו פותחים פה בית מדרש גדול, שבו יושבים ולומדים יהדות בסגנון חילוני. ואני מדגיש בכוונה את הבסגנון חילוני, כי המהפכה של אחד העם היא מהפכה דרמטית במשמעות הקיום היהודי. הוא לא חתר לקיום יהודי פלורליסטי, הוא רצה להיות אדמור של החילוניות היהודית. והחילוניות היהודית נוסח אחד העם, סירבה לקבל את העובדה שחלק מהעם חי על פי תורת ישראל. מפני שהוא טען שתורת ישראל היא מוצר של העם היהודי כתרבות, והיא איננה דת. המתח שבין שתי העמדות הסותרות אפשר תסיסה חשובה מעין כמוה. תחשוב לרגע על האגף הציוני דתי שבאותם ימים קרוי היה המזרחי הרב ריינס. הוא לא יכול היה להתחבר לחלומו של אחד העם, מפני שזה היה פה חלום ששלל את קיומו ואת קיום הציבור המאמין, שבאותם ימים אפלה ופלה כונו חרדים. הבחנה שאנחנו מכירים היום לא הייתה תקפה אז. אבל הוא חבר להרצל בהבנה היסטורית העמוקה שחייבים למצוא מוצא לעם היהודי. דמיין לעצמך שיהודים לא היו חיים באירופה בזמן עליית הנאצים לשלטון, הם היו ניצלים. המתח בין העגלה והסוס שמשכו למחשבות סותרות, הוא מה שעמד בעורקי ההצלחה של מדינת ישראל, היינו בעורקי ההצלחה של קיומה של מדינת ישראל, של הקמתה. אבל המתחים שנפערו כבר בראשית הציונות, בין המגמה התרבותית, הרוחנית, לבין המגמה הפוליטית, לא זו בלבד שהם לא דאחו, אלא שהם התעצמו, ובימינו אנחנו חווים את הקרע הדרמטי, בין מי שעניינם הוא בקיומו של עם יהודי, שיתפח איזה תרבות שהוא רוצה, מתוך השקפת עולם, פוליטית, ליברלית, פלורליסטית, לבין מי שעניינם הוא בהיהדות, כשהם מסרטטים את עצמם כריבוני היהדות.
נומה, אולי ניתן, בבקשה, אם תסיים את ה...
כן, כן, בבקשה, בבקשה, בן.
רציתי לתת קרדיט לאחד העם בנושא של החייאת השפה והתרבות העברית. כולנו חושבים וכולנו אומרים שזה היה בעצם בן יהודה. לדעתי זה היה אחד העם שכתב את כל מאמריו בעיתון השילוח בעברית, הוא עמד על זה שזה יהיה בעברית, הוא הביא את העברית לתחייתה הראשונה, בן יהודה המשיך את זה. אבל כולנו לדעתי לא נותנים קרדיט לאדם הנכון, שאני מבקש בהזדמנות זו לתת לו את הקרדיט. זה החייאת השפה העברית.
צריך כאן להדגיש שבאודסה פותח מה שנקרא סגנון אחד העם. כתיבה רזה, לא פתטית. קודם כל צריך לזכור שדיברו עברית, כתבו עברית, למדו עברית. כל מי שלמד פרק במקרא, בתנך, בפיוט, בשירה היהודית, העברית לא הייתה צריכה להיות, היא לא שווה מן המתים. היא לא הייתה אוף החול שקם על חייו. אחד העם הפך אותה לשפה...
גם שפה... לחילונים, גם לחילונים שלא כן, הלכו לבית
אבל הכנסת. אבל הוא הפך אותה לשפה שהיא שפת תרבות.
נכון.
והחידוש הגדול של אחד, של הבן יהודה, שהיא לא רק שפת התרבות הגבוהה, היא גם שפת היומיום. היא שפה שבה אתה מקלל בעברית.
חולם בעברית.
אתה חולם בעברית, אתה גונב בעברית. אני לא חושב שאפשר להמעיט בערך עבודתו של בן יהודה, בכך שהשפה העברית פסקה מלהיות שפה של תרבות אילאית, של יחידי סגולה, של משכילים, של יודעי השפה העברית, האינטלקטואלים והאינטלקטואליות פחות, כי נשים בדרך כלל באירופה קראו צן ארנה, אבל האדון בן יהודה הפך אותה לשפה שילדים דוברים בה.
נכון.
שניתן למצוא משחקים בשפה העברית, לדבר למילים שבכלל בשפה העברית לא היו, אתה יודע מה, אפילו למילה טלפון הוא המציא מינוח.
סך החוק.
כן, בדיוק, כל מיני דברים, כדאי לראות את המילון פעם של בן יהודה, שבימינו כבר נעלם מן השוק, כדי לראות איזה עבודה כבירה היא שהשקיעה. אני רוצה לומר דבר נוסף, וזה ההבדל הדרמטי בין אחד העם לבין בן יהודה. בן יהודה השתייך לאותה אסכולה ציונית, שראתה את השפה כיסוד המאגד את העם היהודי. על תרבות נמשיך לחלוק. על שפה היא היסוד שנושא את מכלול הזיכרון, התשוקה, התקווה של העם היהודי, ואת זה הבין בן יהודה, הוא לא היחידי שהבין, גם יעקב קלצקין הבין את זה, גם ביאליק הבין את זה במסות היוצאות מהכלל שלו על הלשון.
אבל אחד העם הוא זה שהביא את ביאליק לתמונה.
אני לא יודע, תראה, ביאליק הריץ את אחד העם, אין ספק. אבל תראה מה ההבדל הדרמטי בין ביאליק לבין אחד העם. אחד העם ביקש להיות משטרה, צנזורה, של מה ייכלל בקורפוס היהודי. הוא רצה להשמיט ממנו את בית הדתי.
נכון.
הוא רצה להשמיט ממנו את עולם התורה. תחשוב על השיר של ביאליק אל מול ארון הספרים.
הוא אמר, כשאני עומד מול, מול ארון הספנים, אני רואה את השכינה עומדת מולי.
בדיוק, אבל לא רק את זה, את ביאליק ביקש לחיות את התרבות העברית בשלל גילוייה. לא להדביק חותמת על זה כן וזה לא. וזאת נקודה מאוד חשובה, ביאליק סוטה כבר מהפרויקט של אחד העם. ביאליק הוא הגיבור של החילוניות בשלב השני שלה. אותה חילוניות שהיא באה לידי הגשמה במה שבשנות ה-60 היה קרוי חוג שדמות, בית המדרש המפורסם
באורנים. באוהל שם הוא הקים חוג אחר, חוג...
הוא הקים, את חוג שדמות לא הוא הקים, הוא הקים את עונג שבת.
עונג שבת, באוהל שם.
אבל אני אומר, הרנסנס היהודי של דור מלחמת ששת הימים, אנשים כמו מוקי צור, וזיכרונו לברכה חברי יריב בן אהרון, ויבדל לחיים ארוכים פאצ'י, אברהם שפירה ודומיהם, הם יחיו את השפה העברית בשלל גילוייה. הם פתחו מחדש את ארון הספרים היהודי. מאיר יאלי, זיכרונו לברכה, ידיד, חבר, אהוב, היה יושב בספרייתו בשבת, בקיבוץ יפעת, כל מוצאי שבת, היה מתקשר אליי ואומר לי, אבי, מה למדת? איזה חידוש מצאת בתורה? והוא היה מספר לי משלו. זה פרויקט של ביאליק, זה לא פרויקט של אחד העם. אחד העם לא ראה בדף התלמוד את מה שאנשים כמוני, לאו דווקא בגלל דתיותי, מוצאים בו.
אני מסכים איתך, אבי, שהוא לא...
של...
אני מסכים איתך שהוא לא ראה, אבל הוא יבין, הוא בא מה... הוא בעצם בא מבית המדרש.
נכון.
הוא ידע אותו טוב. הוא רק בא ואמר, אבל... הוא רק בא ואמר, איך בית המדרש מתמודד עם העולם המודרני?
אבל הדרך שהוא בחר להתמודד עם העולם המודרני, הייתה לא דרך של הכלה, דרך של הכלה של כל הקורפוס התרבותי.
נכון, נכון.
אלא דרך של מהפכה. צריך לדעת שמבחינה היסטורית, מהפכות לפעמים מצליחות. הרבה פעמים יש מהפכת נגד. המהפכה של אחד העם לא הצליחה. אנשי עלייה הראשונה והשנייה, סליחה, השנייה והשלישית, לא ניזונו מאחד העם. זה לא היה מקור השראתם. מקור השראתם הייתה השפה העברית, התנך, התשוקה לארץ, ולא אותה תרבות יהודית סינתטית שאחד העם ביקש ליצור.
אז אני מבקש פה...
אני רוצה שתבין את הדברים לעומקם, אני אספר לך סיפור. אתה יודע, בן, שאני אוהב לספר סיפורים.
כן.
אחד העם מעניינים. היה תלמיד... אחד מענקי הרוח היהודים שלא מוכר רבות, כינויו בספרות העברית הוא רב צעיר, שמו האמיתי הוא הרב חיים צ'רנוביץ, שהיה ראש ישיבה באודסה, איש תנועת המזרחי, והנה הסיפור. ביתו של אחד העם נישאה ללא יהודי, וצ'רנוביץ היה רב גדול בתורה, אבל ציוני לוהט, כפי שאמרתי, הוא היה נשיא מזרחי בארצות הברית, הגיע אל אחד העם ורואה אותו בדיכאונו ואומר לו מה קרה, אז הוא אומר לו, כך וכך היא נישאה ללא יהודי, אז הוא אומר לו, צ'רנוביץ' הוא היה רב בישראל, מה הבעיה? אני אקים בדין ונגייר אותו. עונה לו אחד העם כך, אם אתה תגייר אותו, תגייר אותו לדת היהודית, אבל במה הוא יהיה לאומי? עבור אחד העם להיות לאומי קשור לתרבות יהודית, ולא לזיקה ראשונית משפחתית, שזה מה שהגיור עושה. הגיור מכניס את הגר למשפחה היהודית, לאתנוס היהודי. לאחד העם זה לא מספיק. אחד העם רוצה יהודי משוכלל. מהו השכלול שלו? תרבות, תרבות, תרבות. מה כלול בתרבות הזאת? אינני יודע. אני אומר לך בצורה הכי ברורה.
אז אני חושב
שנה... משקעתי שנות חיים במחקר אחד העם, אומר לך שתמיד כשאני קורא אותו, אני קורא אותו בחצי אירוניה. כי אני שומע את הפאטוס, אני מבין את התבנית העקרונית התרבותית, שהאדם בן ההווה לא יכול להיות, להתחיל מנקודת האפס. מי שאין לו עבר, אין לו עתיד, אחד העם טוען. אבל מהו העבר שלו? מה העבר שאחד העם מבקש? אחד העם מבקש לעשות טרנספורמציה של העבר, מתפיסות שונות של הקהילות היהודיות, ליסוד חילוני. תבוא אתה ליהודי בבית הכנסת, ותגיד לו, תדע לך שתורת ישראל היא יצירה של העם היהודי בלבד, אין אלוהים. איך הוא יסתכל עליך? למה זה חיוני? האם חיוני לבנות תרבות על ידי שלילה, או על ידי החלת סתירות?
אני מציע, ברשותך, שנעבור לשאלה הבאה, כי אפשר לקיים דיון ונקיים דיון על אחד העם, ואני לא לגמרי מסכים עם ה... עם מה שאמרת לגבי העליות הראשונות במה האמינו. אני לדעתי חושב שהם יותר אימצו את ברדיצ'בסקי, שבא ואמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד.
מעולה, אמרת נכון.
אבל
לא את אחד העם.
אבל בוא נלך קדימה. בוא נלך לציונות של דקה אחרי השואה. והשאלה שלי היא, האם, ונענה עליה בקצרה, כי גם עליה ניתן לדבר תוכנית מלאה, האם מדינת ישראל הציונית קמה למרות או כתוצאה של השואה? ובוא נזכיר שלושה. פרופסור באואר טוען כתוצאה, בן גוריון אמר למרות, והחרדים אמרו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא מעשיי מעשיכם, נאום אדוני צבאות.
אני אגיד לך, כיוון שאני פילוסוף ומקצועי, הרי שאני אתן לך בצורה פשוטה, שכל אחד מהטענות שניתנו על ידי אנשים דגולים שהזכרת, נופלות לכשל מוכר, אני אנסח את הכשל הזה קודם בשפה המקצועית, ואתרגם אותו לשפה העברית המובנת. האמרה של פוסטר אוק לפרופטר אוק. פוסטר אוק אומר שמתאר את סדר הזמנים. מדינת ישראל קמה אחר השואה. זה נתון שאי אפשר לחלוק עליו. מי שהופך את סדר הזמנים ליחסים סיבתיים, נופל בקשל, מפני שאתה לא יודע לומר איזה סיבה זאת הייתה. אתה יודע לתאר את רצף הזמנים. ואז עומדת בפניך השואה, השאלה, האם מדינת ישראל קמה בגלל השואה, למרות השואה. דבר אחד ברור לגמרי, אלוהים לא היה מעורב בהקמת מדינת ישראל. איך אני יודע את זה? מפני שאין שום עדות לפעולת האל בהיסטוריה היהודית של הקמת מדינת ישראל. אין שום עדות. מי שרוצה לספר לי, אומר לך בצורה, לפני כמה שבועות אני שומע את האדון חבר כנסת גפני, שכידוע לך הוא מגדולי האינטלקטואלים של העם היהודי מאז ומתמיד,
עומד בתיכון... רצית חדר... לומר בסגין האור.
ברור. ועומד בחדר בטבריה, ואומר, אתם יודעים למה אנחנו פה בארץ ישראל? בזכות האמונה והתורה. ואני אומר, ריבונו של עולם, אתה לא עומד רחוק מבית הקברות בדגניה.
אחד שקבורים רחוק... רחל.
כן, כן, אתה לא עומד רחוק... מהמקום שאנשים מסרו את נפשם כדי להקים פה חברה וארגו אל מרחב פוליטי. המושג מדינה הוא עולה בהדרגה. מאיפה לך לומר בחוצפה שבזכות התורה, כאשר כל מי שהקים את מדינת ישראל, היו יהודים ברובם המכריע לו שומרי תורה ומצוות, והאגף ששמר מצוות, אני נמנע, סבי היה מגדולי הציונות הדתית, והאמין באמת שזה חובתו הדתית להיות בארץ ישראל, הוא עלה עוד עם משפחתו, עם אמי זיכרונה לברכה, שלטה פה בגיל 9 בשנת 36.
אז אתה בא מבית דתי.
אני לא רק, אני עצמי יהודי שומר את מצוות.
יפה, אני רציתי שאתה תאמר את זה, שאתה...
הנה, תשים לב, שכולם ישימו לב, יש לי כיפה על ראשי.
היא קצת נמוכה, אבל לא רואים אותה.
מה אני אעשה? אבל לבוא ולומר שאלוהים היה שם בהיסטוריה, זה לשבש את סדרי ההכרה שלנו. אם אלוהים היה בהיסטוריה, אז אלוהים גם היה באושוויץ. אם אלוהים אחראי להקמתה של מדינת ישראל, אז הוא גם אחראי לרצח 6 מיליון היהודים. מונתב להם למאמינים יענה, בדברים הללו.
יענה לך על זה רבי מלובביץ', ששת המיליונים שנרצחו פיזית אינם, נשמתם איתנו. אבל בואו לא ניכנס לזה. גם על זה, גם על זה אפשר לעשות.
מה שהם יענו, אני רוצה לומר בדיוק לפני שבועיים, יצא ספר שכתבתי עם חברי דוב שוורץ, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל, תלמיד וחבר שלי, על ראשוניות הרוע והשאלה והחשיבה הדתית. מי שרוצה להאמין בדברים האלה שיבושם לו. אבל אין שום קשר בין האמונות הללו ואין המציאות העובדתית. תבין דבר אחד. אם אדם מעמיד את האלוהים כהיפותזה, הוא צריך להוכיח אותה וצריך להיות פתוח לאפשרות שהיא תופרך. אלוהים איננו היפותזה. אלוהי אברהם ויצחק ויעקב הוא לא היפותזה מדעית. היא מי שבני אדם מאמינים בו, אבל הם לא מערבים אותו בניתוח של ההיסטוריה הריאלית. כי אם מערבים אותו בתוך הניתוח של ההיסטוריה הריאלית, אלוהים אחראי לרוע.
אבי, רק רגע. כותב לי אחד פה בוואטסאפ, שכבודו יענה לשאלה, האם מדינת ישראל קמה בזכות או כתוצאה?
והתשובה היא שאיננו יודעים לומר את זה, שכל טענה מהסוג הזה היא טענה שלא ניתן לתקף אותה, ולידייט. זה מי שמבקש את זה, חוטא בקשל שהזכרתי אותו לפני דקה, הקשל האנליטי, של אמרת זה אחר זה לזה מפני זה. אגב, מי שאחראי לתיאור הקשל הזה, היה פילוסופי, הוא חשוב מאוד בין המאה ה-17, דיוויד יום, ומי ששואל אותי את השאלות הללו, אני ממליץ לו לקרוא את התרגום לעברית, יש תרגום יפהפה, מסכת טבע האדם, כדי להבין שכשאנחנו מבצעים כזאת טענה, כששואלים אם הוא היה זה או זה, אז התשובה שלי, כל מי שטוען טענות מהסוג הזה, או מהסוג השני, חוטא בקשל הלוגי. אנחנו לא יכולים להוכיח, אלא אנחנו רק יודעים את סדר הזמנים, אבל לא את היחסים הסיבתיים.
אבל אנחנו יכולים לומר דבר אחד, שהציונות נכשלה בזה שמדינת ישראל הוקמה 10 שנים מאוחר מדי להצלת 6 המיליונים
שנספו בתונה. לא מדינת ישראל, מדינת ישראל לא יכולה הייתה להיכשל כי היא לא קיימת.
היא לא הייתה.
האם העם היהודי נכשל? לא, אתה לא...
המהפכה הציונית.
היא לא נכשלה. היא לא נכשלה מהסיבה מאוד פשוטה. מי שמצפה שהמהפכה הציונית בכוח עצמה תחולל את הקמתה של מדינת ישראל, חי במציאות חוץ היסטורי. מדובר בעם שאולי בעיני עצמו הוא החשוב שבעמים, אבל בעיני עמים רבים הוא עוד עם טראבל מייקר, מחוץ להיסטוריה, בתוך ההיסטוריה, לא שחקן מרכזי ביחסי הכוחות העולמיים.
אתה רוצה לתת הקשה על ימינו שלנו?
אני לא חושב שכדאי אפילו להעלים את העניין הזה. יש פער עצום בין תודעתם של חלק מבני אדם לבין המציאות. את ההטבעה של הפער הזה הטביע קרל מרקס במונח תודעה כוזבת. ההיסטוריה העולמית לא מתעניינת לפי החליל של מה שקורה בעם היהודי. אתה שואל אותי, האם היה הרגע ב-47 שהוכרזה תוכנית החלוקה בגלל השואה? אינני יודע. לבריטים היה צרה צרורה שהתחוללה פה מערכה בין היישוב לבין מה שהפלסטינאים, והיה צורך לפתור את הבעיה הזאת, והציעו פתרון, פתרון פוליטי.
הפתרון הפוליטי הזה כבר הוצע ב-36, בוועדת פיל.
נכון, ועדת פיל.
אחר כך ועדת אונסקו ב-47. נכון,
זאת אומרת, היה ברור לגמרי שפה מתחולל עימות בין עם ששב לארצו, לבין עם חדש, העם
1926 קמו, 1925, 1925.
כן, כן, אני אומר, העם הפלסטיני התאגד כעם בסוף המאה ה-19, היה פה כל מיני אנשים בודדים, שבטים בודדים, ממקומות שונים בכדור הארץ, ממצרים ועד אודו, ועוד כהנה וכהנה, הוא התאגד כעם, ולי אין בעיה עם העובדה שהוא התאגד כעם ועם חדש, כי גם עמים חדשים קמים, והצורך למצוא פתרון פוליטי, לקח הרבה זמן, העובדה שזה לוקח משנות ה-20 עד סוף שנות ה-40, זה אומר שבעצם לעולם לא היה ברור מה עושים פה. והאם החלטת האום קשורה הייתה בהכרח בשואה, אינני יודע מה פעל על אנשים. אני באמת יכול לבוא ולומר לך, שמי שאומר בגלל השואה, כמו היסטוריון מכובד, כמו יהודה באואר, אני מניח שכוונתו שבגלל שהייתה שואה, מדינות רבות חשבו שהגיע הזמן לפצות את העם היהודי על האסון הנורא שקרה לו. האם זה היסוד הקובע? אינני יודע. אני אומר לך, בצורה הוודאית, אינני יודע צפונות ולב של בני אדם.
נזכיר רק דבר אחד, שאת מסעותיו של בן גוריון, לאחר מלחמת העולם השנייה, בקרב מחנות העקורים, לעודד עלייה למדינה שבדרך, והוא עבר מחנה,
הוא היה... הפוך לתנאי אחד, ביקשו להעלות את הצעירים יותר.
נכון. זה רע מאוד, זה עוד התחיל בימי בבא אידלסון, עוד קודם לכן, אבל בואו נעזוב את זה, כי עוד מעט אנחנו נגלוש עוד פעם הלאה. נבוא רגע לציונות של 2024. תגדיר לנו בבקשה, מי הוא ציוני 2024? האם אנו מדינה ציונית? ומה מטרות הציונות הישראלית, והאם הציונות כוללת התיישבות ביהודה ושומרון וחבל עזה.
אז תראה, שאלת אותי בשאלה שצריך לשים על זה סמינר שלם.
נכון.
אז בוא נתחיל מהשאלה הפשוטה.
מי מדינת... הוא ציוני?
בוא נתחיל עם השאלה יותר מקדמית, האם יש משמעות לציונות היום?
נכון.
חברי הטוב, פרופסור מנחם ברינקר, זיכרונו לברכה, אינטלקטואל רב חשיבות, כתב כבר בשנות ה-80, שהציונות סיימה את דרכה. מדוע?
כי מילה את תפקידה.
היא מפני שהיא מימשה את הקמת מדינת ישראל. אז הוא התנגד לרעיון של פוסט-ציונות, במובן של לדחות את רעיון המדינה היהודית, כמו שפוסט-ציונים רבים מבקשים, אבל הוא אמר, היא סיימה את דרכה. עכשיו, אין לי ויכוח עם כך. התנועה כתנועה היסטורית סיימה את דרכה. תכליתה של התנועה הציונית היה לשקם את העם היהודי. שיקום העם היהודי יעשה דרך מדינת ישראל, הציונות הצליחה. זה אחת המהפכות הדרמטיות ביותר בעולם שהצליחו.
אחרי 50 שנה של חלום, הפך החלום למציאות.
עכשיו, נשאלת השאלה אם מדינת ישראל היא מדינה ציונית, והתשובה היא בצורה חדה וברורה, לא. אין מושג כזה. למה? מדינת ישראל כמדינה נמדדת לפי הפרמטרים של שיטת המשטר שבה. משטר של מדינת ישראל הוא משטר דמוקרטי-ליברלי. כך מדינת ישראל תופסת את עצמה. אבל אין מדינות ניטרליות. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. כשמשגירים וקובעים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, מדינה יהודית לא מניחה תפילין, מדינה יהודית לא לומדת תורה, מדינה יהודית לא קוראת ספרות עברית, מדינה יהודית אין לה זיכרון, לבני אדם יש את כל זה. המדינה היא מוסד. מדינת ישראל היא מדינה של העם היהודי, שבה אמור לסגשג מכלול, אמורים לסגשג מכלול הזהויות של יהודים. באה מדינת ישראל, שאמורה הייתה להיות בית לכל הגוונים של העם היהודי, והמשיכה את המורשת הטורקית של המג'לס, שלא הכיר בעם היהודי, אלא בדת היהודית, ובאופן הדרגתי הלכה ונגסה בפלורליזם של הקיום היהודי. ראשית, הפקידה את הנישואים והגירושים בידי רבנות ראשית.
רק רגע, שנייה אחת. זאת אומרת, לדעתך, הציונות סיימה את דרכה...
כתנועה היסטורית.
כתנועה היסטורית.
היא גם לא רלוונטית, היא גם לא רלוונטית לאפיונה של המדינה, תכף אני אומר ברמה האישית.
אז רק רגע, יש לי שאלה. באיזה דגל הולכת המשיחיות פה בארץ שחיה...
היא אנטי-ציונית. היא אנטי-ציונית מהסיבה המאוד פשוטה.
היא אנטי-ציונית.
כן, בטח. תראה, למילים אין חיים. אנחנו יכולים להשתמש במילים איך שאנחנו רוצים. ויטגנשטיין ניסח את הקביעה החשובה ש-meaning is using. משמעות זה אופן השימוש. יכול אדם שהוא משיחי לקרוא לעצמו ציוני, מותר לו להשתמש בשפה, אין מונופול על שפה.
אבל סליחה, רק רגע. הציונות קבעה בזה שמדובר מהים עד לנהר. גם הצ'רטר הבריטי קבע מהנהר.
אתה מרפא פה בין שני דברים. קודם כל בוא נסכים עלינו כך. התנועה הציונית כתנועה היסטורית העמידה את האדם במרכז ולא את האלוהים. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. שיר ידוע מימי העלייה. אנו באנו גאולה במושגים של התנועה הציונית. זו לא גאולה של משיח, כמו שברנר כותב באחד המקומות בחזון השמד, במאמר קלאסי שלו, אין משיח לישראל לעבודה. התנועה הציונית העמידה את האדם, את פעולת האדם, את ההיסטוריה במרכז. היו בתנועה הציונית גם מאמינים, תנועת המזרחי,
שבראשה עמד הרב ריינס.
ריינס שקיבלו את זה. מי שחולל את המהפכה אחר כך זה בשנות ה-30 ו-40, הרב קוק האב ואחר כך הבן.
הבן.
מתי נפרדה האגף המשיחי שקרוי הציוני הדתי ממדינת ישראל? ברגע שמדינת ישראל הריאלית פסקה להיות מדינה בעלת ערך עצמי, והיא נמדדת לפי פרמטרים מטאפיזיים.
דהיינו בו...
זאת אומרת, במטאפורה של הרב קוק, האבא, מדינת ישראל, זה פסוק שאני מצטט ממנו, היא כיסא השם בעולם. כיסא השם זה האל יושב על כיסו.
ברור.
ברגע שאתה תופס את המדינה כבעלת פונקציה מטאפיזית, היא פוסקת מלהיות מדינה דמוקרטית, היא פוסקת מלהיות מדינה ליברלית, והיא פוסקת מלהיות מדינה יהודית, אלא אם כן אתה מניח שיהדות זהה להשקפת העולם המשיחית. תשאל אותי, אז מה תפקידו של אדם ציוני כמוני, ואני מניח גם כמוך, להחזיר את האדם אל המרכז. גם כמאמין, על מאמינים לדעת שהאמונה היא אמונתם של בני אדם. והאמונה של בני אדם אומרת שהאדם הוא היש הראשוני שבו אלוהים תלוי בו. אלוהים תלוי באמונת האדם. יש מדרש יפהפה, הפסוק אומר, אתם עדיי נאום השם ואני אל. אומר המדרש, אם אתם עדיי, אני אל. ואם אתם אינכם עדיי, כביכול אינני אל.
כן, ידוע הדבר שהאל זקוק למאמיניו.
הנוכחות של האל בעולם תלויה במעשה האדם. האל לא פועל ההיסטוריה. האל לא פועל בהיסטוריה. כשהאל נתן תורה...
הוא לא פועל בוואקום. רוצה לומר בוואקום?
ב?
בוואקום, בחלל?
לא שמעתי, אבל...
טוב, תמשיך, בסדר.
בקיצור, להיות ציוני היום, משמעו לחבור לתפקיד ולאחריות המוחלטת שלנו כבני אדם לקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. תזכור, מדינת ישראל הולכת ומתנתקת מהעם היהודי. ברגע שחרדים הופקדו על דלת הגיור, על דלת הכניסה לעם היהודי, פסק העם היהודי מלהיות עם, מדינת ישראל, עם של כל היהודים.
אבי, סליחה, זה הבטיח בן גוריון ב-1920, בבחירות הראשונות שהוא ערך למוסדות היהודים, היהודים, הוא הבטיח לחרדים, תצטרפו לבחירות, אנחנו ניתן לכם את כל נושא המעמד האישי להבנתכם.
מה שהציע בן גוריון זה את ההצעה של המג'לס הטורקי, שלא ראה בעם ישראל, כפי שהזכרתי קודם, עם אלא דת. לא עולה על הדעת, א', שהצירוף לעם ישראל יהיה נתון בידי רבנים חרדים. תזכור חלקם, ואני אומר לך את זה כאדם שכתב שני ספרים על גיור, לא אחד, עם אמיתי חברי צבי זוהר, האחד בעברית ואחד באנגלית ועוד עשרות מאמרים. גיור הוא תהליך של הצטרפות לעם ישראל. הצטרפות כנה, כשאדם, והכנות היא באה לידי ביטוי בכך שאדם מעיד שהוא רוצה להצטרף לעם ישראל. באסכולה החרדית שמתפתחה ב-1872 ואילך, ולא ייכנס לפרטים, ההצטרפות פסקה מלהיות הצטרפות לעם ישראל אלא לתורת ישראל. כאילו הגר מתחבר לאיזה ברית חדשה, ממש ברית חדשה עם אלוהים.
מאיזה שנה, איזה שנה אמרת?
1872 בפסיקה של הרב יצחק שמלקש, באחד התשובות המפורסמות שלו, שהוא השפיע על כל עולם ההלכה האשכנזי, לא הספרדי. לא הספרדי, וגם לא כל האשכנזי. עכשיו, מדינת ישראל קיבלה את זה, אבל תחכה, לא גמרתי. עבר אדם תהליך גיור בישראל. עבר אדם גיור. הוא מבקש להירשם במרשם האוכלוסין. בית המשפט העליון הסמיך את פקיד הרישום האוכלוסין לבדוק את כנות מניע המתגייר. באיזה מדינה מותר להיכנס למניעים שמעבר למניעים הממשיים שהאדם אומר? מה זה מניע המתגייר? לראות לזה קהילה דתית הוא שייך?
אבל רק רגע,
אדם מצטרף.
אנחנו גולשים פה עוד פעם לזמננו רץ, ויש לנו הגדרה לתפקיד.
אנחנו לא גולשים, אני רציתי לומר לך את כל זה במענה לשאלה מה תפקידו של אדם שמגדיר כמוני את עצמו כציוני.
רון שואל אותי בוואטסאפ, תשאל את המראיין האם אנחנו מדינה ציונית, והאם אני צריך, מה? לראות עצמי כציוני.
לא, עניתי ואמרתי, מדינה אין לה צבע. מדינת ישראל מממשת את זכות העם היהודי להגדרה עצמית.
אז אני חייב לשאול אותך פה משהו.
רגע, תן לי לשלים את המשפט.
בבקשה, סליחה.
הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי לא אומר איזה יהדות אתה בן ואני בן נממש. אם אני יכול ללכת עם כיפה על ראשי במדינת ישראל בלא פחד, ולעומת זאת בחוץ לארץ אני נאלץ ללכת עם קסקט על ראשי כדי ש... חס וחלילה, לא התחשק לזה האנטישמי לפגוע בי, בשביל זה הוקמה מדינת ישראל. אם היום ביהודים רבים שמזוהים כיהודים, מסתירים מגן דוד, אינם דוברים עברית, אם יש להם מזוזה על הבית, אפילו לא מתאמים דתיים, והם נאלצים להסיר אותה, מדינת ישראל באה להבטיח את זה. היא באה להבטיח חיים יהודים סוססים, סותרים, שיש בהם מאבק תרבותי ערכי, שלא תמיד נסכים על הקיום היהודי, כי אף פעם יהודים לא הסכימו, המחלוקת היא דרך המלך, אבל זה המקום שיהיה, זה התפקיד של להיות ציוני.
אז אני מבקש לאתגר אותך, אני מבקש לאתגר אותך, מדברי בן גוריון 1951, בוועידה הציונית בירושלים, וכך הוא אומר, אני מצטט, מיום שעמדתי על דעתי, הייתי סבור של להיות ציוני, פירושו קודם כל לחיות ולעבוד בארץ ישראל, ולקשור את הגורל האישי עם גורל הארץ וגורל הגשמת הציונות. לפי בן גוריון, אם אני קורא עברית פשוטה, הציונות לא מתה.
תראה, קודם כל, בן גוריון כבודו האדיר במקום המונח. לא אני הדל באלפי ישראל, התחלק ציונים לבן גוריון. אני לא חושב ש... אדם, בגלל שהוא רוצה לחיות בארץ ישראל, הוא ציוני. אני בן המקום, אני אדון אבי סגי בן המקום. אני אוהב כל מקום בישראל. כשאני אצא לחוץ לארץ, אני מרגיש לו בבית. האם אני חושב שכל אדם שלא חי כאן, אין לו תשוקה למימוש עצמי, לקיום אחר.
כן,
לא,
אבל הוא לא ציוני. לפי,
אני
לפי
יודע,
אליבא דה בן גוריון.
תראה, בן, יש תעודה של ציוני, מחלקים בסוף השנה תעודה ציוני?
לא, אבל יש משהו אחר. אולי שזה באמת מאוד מיוחד לעם היהודי, שבעצם מדינת ישראל שייכת לכלל העם היהודי,
מצוין.
גם זה שיושב במונטיבידאו, ולעולם נכון. לא בא הנה לביקור.
נכון, אמרת נכון. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ולכן להיות ציוני בעת הזאת, זה לדאוג שהדלת לא תיסגר, שמפתחות הכניסה לא יפקדו בידי אנשים שרואים ביהדות של פלוני אלמוני, יהודית, יהדות מופחתת. זאת אומרת, תראה, אני יהודי שומר מצוות. יש בתי כנסת בבני ברק שלא יצרפו אותי למניין כי אינני חרדי.
תלוי, אתה פה עולה על משהו. אני קורא היום בארץ שאמש, מעבר לזה שישיבת פונוביץ' הרימה דגל כמו כל שנה, בין 4-8, ישיבה נוספת שנקראת בית מתתיהו שבגבעת רוקח בבני ברק.
אני מכיר, הייתי בני ברק 30
שנה. הניפו השנה עוד פעם דגל מעל הבניין.
זה לא מרשים אותי בכלל. כי המדד שלי לא אם מניפים דגלים. תשמע, יהודים כדי להזדיק את עצמם ובעיני הפוריץ עושים כל מיני דברים. פוריץ, למי שלא מבין.
השליט.
מעניין אותי האם אנשים כאלה, חרדים, תלמידי ישיבת פונוביץ', רואים בחילוני יהודי שלם, יהודי מופחת, האם הם מבינים שתורת ישראל לא מקנה להם שום עדיפות, לא משחררת אותה משום חובה, האם הם מבינים שאין להם סמכות לקבוע את השאלה מי הוא יהודי, כי זה סמכות הבלעדית ניתנת לעם היהודי כולו, הם לא מבינים את זה.
הם לא מבינים את זה, אני מסכים.
הם לא מבינים, ואני אומר לך את זה מתוך ידיעה עמוקה, אני חייתי 30 שנה בבני ברק, עד לא, לפני כמה שנים בביתי פה בפתח תקווה על הגג, היו מגיעים אליי תלמידי ישיבה ללמוד, מישיבות קדושות של חרדים, היום אין לי כבר כוח לזה, הם משוכנעים, שאפילו אני, שאני יהודי שומר מצוות, ואפשר לומר תלמיד חכם מוכר, יהודי מופחת מהם, כי היהדות זה הם. להיות ציוני זה לעמוד על המשמר. והמשמר הוא שכל ביטוי יהודי, כל ביטוי יהודי שווה לכל מה שיהודים מבטאים. יהיה זה בסגנון כזה או בסגנון אחר, ראוי לו שיתקיים במדינת ישראל.
אני מסכים איתך.
ישראל, מה זה?
אני מסכים איתך במלוא, לצערי אני...
אז אם אתה מסכים איתי, אז אתה ציוני כמוני, כי כל ימי חיי...
אבל הרגע אמרנו שהציונות הפסיקה את מטרתה וכבר לא קיימת. מה?
לא, רגע, הזכרתי את זה בתור התזה של ברינקר. מנחם ברינקר אמר, הציונות סיימה, אמרתי נכון.
ולדעתך?
לפי דעתי, הציונות הפכה להיות מעניין פוליטי, מדיני, שהיא כבר ניצחה וצריכה ללכת בכיוון ההוא לישון, אסור לשאול אדם מבחינה מדינית אם הוא ציוני או לא ציוני, זה לא פרמטר לשום דבר. הציונות היא העמידה על המשמר של רנסנס הקיום היהודי גם בישראל. כי בישראל מה שקורה לא אחת, שיש פה מאבק על הגמוניה יהודית. פעם זה הייתה הגמוניה חילונית, היום הגמוניה חרדית, ובין שתי ההגמוניות הללו, רוב מניינו ובניינו של העם היהודי בארץ ישראל נופל, וגם רוב מניינו ובניינו של העם היהודי בתפוצות נופל.
זאת אומרת, לדעתך, הציוניות חיה, בועטת ונושמת.
היא עניין קיומי או אקזיסטנציאלי, היא לא עניין פוליטי. היא פסקה מלהיות עניין פוליטי, היא עניין אקזיסטנציאלי. אגב, זה לא חידוש שלי, זה יסודות עמוקים.
ומה מטרתה של הציונות היום ב-2024?
אני מדגיש. קודם כל אני רוצה לומר שהאבות הרוחניים של עמדה כזאת, אני חושב שהם שניים, האחד מוכר מאוד זה ביאליק, במפעל הענק שלו של החיית מכלולי התרבות העבריים.
ספר ההגדה וכו'.
והשני זה פילוסוף מאוד חשוב בעיניי מגדולי הפילוסופים היהודים במאה ה-20, בשם אלי שווייד, שמאוד כיבדתי אותו בחייו. היום ציונות היא עניין אישי, וולונטרי. כשאני מגדיר את עצמי כציוני, אני בעת ובעונה אחת אומר כך, מדינת ישראל היא לא עוד מדינה דמוקרטית ריקה, גריידה. היא מדינה שנועדה לאפשר ליהודים לחיות כיהודים בשלמות. מה זה שלמות? הם יגדירו את זה. לא שלטון ולא המדינה. אין יהודי, אתה זוכר את ראש ממשלתך, נאור, שהוא כמובן מגדולי האינטלקטואלים, שאמר הם שכחו מה זה להיות יהודים.
כן, לצערי.
כן, לא, זה לא לצערך, זה האיש. מישהו נטל מונופול על מה זה להיות יהודי. והתשובה היא, רק בני העם היהודי יש להם את המונופול היחידי לקבוע מה זה יהודי.
אז תגדיר לנו, אבי, בבקשה, עוד פעם, במילים פשוטות ובשפה נעימה, מה מטרת הציונות 2024?
התשובה היא, אין מטרת הציונות, יש מטרת האדם הציוני. כי כשאתה מדבר על מטרת הציונות, אתה מדבר על מטרה של פוליטיקה, מטרה של תנועה.
הבנו, מה מטרת האדם הציוני?
אני מדבר על מטרת האדם הציוני. האדם הציוני הוא האדם החרד, ורוצה לקדש את הסתירות בחיים היהודים. אתה יודע, שני יהודים רבו בבית כנסת, האם צריך להגיד קריאת שמה בעמידה או בישיבה? אמרו לי, שאל את הזקן בעדה, חלק צורכים ואומרים, צריך לקום, וחלק אומרים לשבת, ושאל אותו מה המנהג, אז הוא אומר, זה המנהג, לריב.
נכון.
יהודים, יהדות, הם היא בנויה על תרבות של מחלוקת, של אימות, של סתירות, זה לשעת חייה. אם אתה שואל אותי מה זה קיום יהודי בעת הזאת, כשאלה קיומית, שרובצת לפתחך, לפתחי, לפתחו של כל אדם, האם אני נאבק כאן בישראל לפתחון פה של כל סגנונות הקיום היהודי, מה שמשותף לכולם, הדמיון המשפחתי שמשותף לכל אופני הקיום היהודי, זה זיקה לשפה העברית, לזיכרון ההיסטורי ולאחריות על הקיום הזה בהווה.
עם קשר לעבר, עם קשר לעבר היהודי.
עם זיכרון ההיסטורי.
ההיסטורי.
ברור, הרי, אבל הכל, אני ציוני, אני אדון אבי סגי ציוני, לא מפני שיש תנועה ציונית, מפני שהרצל והיה אחד העם, תפקידם היה אחר, הם גם נחלקו.
אז מה תענה, אני... עוד רגע אחת, מה תענה לפורום הציוני, שאנחנו, לפורום החילוני שלא יקרא כרגע בשמותם, הטוענים אנחנו רוצים להתנתק מעבר היהודי הארוך.
אז... אז תשמע,
הם ציונים או לא?
התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אם בתודעת עצמם הם קשורים לעם היהודי, תראה, היו פה תנועות של כנעניים שביקשו להתנתק מהעם היהודי ולהיות מחוברים לתרבות של המקום, לאלים הכנעניים, לכל המסורת העתיקה של המקום. הם לא ציונים, כי הם רצו לחלום את החלום האוטכטוני, החלום הילידי, להיות ילידים. אנחנו לא ילידים, אנחנו לא באנו מן הים, אליק בא מן הים בטקסט הנפלא של משה שמיר, הוא על ארבע שדות, פרקי אליק, מה שמוכר. אנחנו באנו מתוך היסטוריה, אפשר להתאמת איתה, אפשר להתווכח איתה, אפשר לשלול אותה, אפשר לחייב אותה, אבל עין אחד תמיד פקוחה אליה, ועין אחד אל העתיד. להיות ציוני זה לעמוד במרכז האימות הזה, במרכז השמירה על קיום יהודי פלורליסטי, על קיום יהודי שהוא לא אחיד.
הבנו. אבי, אנחנו, יש לנו שתי דקות לסיום לצערי, ואני רציתי לעלות לשידור את ספרך החדש שיוצא לאור בשבועות הקרובים בשם הגיונות על צער, נחמה ותקווה בימי אימה. ואני מבקש ממך לומר, היכן קרן האור באפלת ההווה הזמנית? ובוא נעשה את זה כך שהשידור עוד יכיל לתשובתך.
התשובה מאוד פשוטה. בתוך הצער והיגון נובטת בנו על תקווה לרצוננו בעל כורחנו. אנחנו לא איבדנו את אופק העתיד. אנחנו לא איבדנו כי מאחורינו נמצא ייאוש, באותו רגע שאנחנו בוחרים לא להתייאש. גם כשהאופק לא ברור, אנחנו בוחרים בתקווה, אנחנו בוחרים בעתיד, והבחירה בעתיד היא חלק עמוק מהחוויה של היעדר של היוש. מדוע אני מתייאש? נטליה גינסבורג אומרת, כשאדם מתייאש, באחד ההברקות העמוקות שלה, סופרת הגדולה האיטלקית, יהודיה, כשאדם מתייאש, זה אומר שיש לו רצון למשהו אחר. היוש הוא כוח.
אתה חיברת אותנו בתשובתך לנאום אתמול בפרס ישראל של אותו לוחם שקיבל את הרשות לדבר בשם הזוכים. לדעתי היה לו נאום מרגש שמקשר אותנו לאותו אור שאתה דיברת אליו. תודה, תודה לך פרופסור אבי סגי. שיחה מרתקת כתמיד, אנחנו כבר מחכים לעוד. תודה רבה לך.
תודה לך ולצופים.
תודה רבה. ולכם, ולכם מאזיניי, סיימנו היום את אחד השאלות הגדולות, מי הוא בעצם ציוני, והאם המדינה הלאה ציונית. אני מקווה שאנחנו מאוחדים, שאילולי הציונות לא הייתה קמה מדינת ישראל, שהציונות עדיין בתוכנו חיה נושמת ובועטת, והאור לפנינו, ובמידה ונלך בדרכו, ללא פחדים, נגיע אליו מהר יותר. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 054-599-9030. תודה למאזינים ששלחו לי וואטסאפים באמצע השידור, אני מיד מעלה אותם ואנחנו מקבלים תשובה מהמרואיין. ולפני שניפרד הערב נשמע את אריק איינשטיין בשיר השיירה. איזו שיירה? אותה שיירת עולים יהודים מאז המהפכה הציונית ועד לגלי העלייה השונים לארץ ישראל ולמדינת ישראל. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והתחקיר והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
שונות רבות מספור דיברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ורק מקום אחד רצינו ואהבנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ואל הארץ אל הארץ באנו ונמשכת שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך מלראות את סוף הדרך ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו גטאות ומחנות תיגחנו אל הביצות ואל הישימון הלכנו מקצות ערב מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה מקצות ערב מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה כל הגלויות ועם כל הבעיות עם נוצר וארץ קמה ושפה אשר נרדמה שוב התחילה מתעוררת ומדברת מסביב יהום הסער רב הקושי והצער אבל יש על מה לסמוך יש עוד אומץ יש עוד כוח